התמונות של השריפה באביבים בסוף השבוע האחרון לא יוצאות מהראש. התמונות האלה של להבות ענק של 3-4 מטרים, מעליהם מתאמר ענן של אשן שחור, ובית אריזה עולה באש ונשרף במשך שעה ארוכה. התמונות האלה כאמור לא יוצאות מהראש, ואנחנו מבקשים לדבר עם מי שבנה את זה בשתי ידיים, את בית האריזה הזה. שלום, מיכאל פרץ מאביבים.
תהריים טובים.
אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון, נכון? ואני ראיתי תמונות, אתה ראית את מפעל חייך בלהבות.
אני שלחתי תמונות, ואני ברגעים האלו הרגשתי שכל עולמי והעולם של הדור ההמשך והעולם של המייסדים חרב בכמה שעות של אש תופת.
זאת אומרת, המילה היא חורבן. אתה ראית תמונות, אתה אומר לי, אני הרגשתי חורבן.
אני הרגשתי חורבן, הרגשתי מה שנקרא פלשבק. את כל החמישים שנה שאנחנו ביישוב הזה, הקמנו את העסק הזה מאפס. הקמנו שם בית אריזה למופת, ששירת את המשק שלנו ושירת חקלאים מסביב, ועזר להם מה שנקרא להגיע ולהתפרנס ולהשיג את, את הלירה הזאת שהחקלאים כל כך זקוק לה. ביצלנו שם את כל פערי תיווך, וזה עסק שלא פשוט. משפחה שהתחל לפרנס ילדים ולדאוג להשכלה שלהם ולכלכלה שלהם, ולבוא ולהשקיע סכומים כאלה, לקחנו הלוואות, לקחנו, מה לא עשינו כדי שהדור הבא שלנו והדור ההמשך ימשיך לגור באביבים ולעבד את האדמות מול מרון הרס, מול החיזבאללה. ואימא שלי עד היום לא יודעת מזה. עד היום היא לא יודעת מהמציאות הזאת שכל ה-60 שנה נשרפו כל העסק, כל הבית
הריסה. את זה אתה חייב להסביר לי. אימא נמצאת איכן עכשיו?
אם אנחנו נדבר על הנושא הזה של אימא ואני וכל הילדים וכל מה שהשתבש לנו בשנה פלוס האחרונות, ואני אתמצת כי זה שעות אני יכול לדבר על זה, על כל המשבר הרגשי של הילדות.
איפה
הקטנות.
אימא נמצאת? לאן היא פונתה?
אימא פונתה לבית מלון, היא אישה מבוגרת, היא לא הסתדרה שם, ואצלנו עם הילדים מבית לבית, ומבחינתה היא בשבר גדול.
ואתם לא... פשוט לא מסוגלים לספר לה שכל מפעל לא. חייכם עלה באש?
לא.
אתם לא פוחדים שזה יפגע בה, שהיא בריאותית, לא. נפשית.
אני יכול לשלוח תמונות מלפני שנה, איך היא עבדה בבית האריזה, במערך המיון, ועכשיו אני ברגעים האלו תופס אותי, אני בא מקופת חולים, מזריק לזריקות של ויטמינים, של איזונים, היא בקושי מתפקדת. היא איבדה כבר את החשק לחיות, איבדה את הזיכרון, הגוף שלה לא זז, ממוטט, זאת חקלאית שקמה בבוקר, ועבדה 24 שעות, גידלה משפחה למופת, והיום היא בעיר, לא מוצאת את עצמה, בבית, עם מדרגות, בלי גישה לכלום, בלי יכולת לקום בבוקר ולדעת מה אתה עושה. וזה פרק אותה, פרק לה את הבריאות. והיום אני עכשיו איתה בדרך מקופת חולים. היא במצב סיעודי כמעט. אז להגיד לה עכשיו, אמא, 60 שנה, כל הבית שלך, כל העסק, כל מה שנלחמת ובנית על חשבון הפנאי והריצות, להגיד לדבר כזה, אתה פשוט גזר דין, לא רוצה להגיד מה, אבל זה פשוט מודד אותה.
ותגיד לי, בלעדי בית האריזה, הוא נהרס נכון עד היסוד, ראיתי מחלים, הכל עולה באש, נכון? זה ערוס לגמרי.
בית האריזה הוא שמד כליל, עם כל התכולה שיש בו. הרי אני בבוקר בתור חקלאי, גם עכשיו, תחת אש, בשנה האחרונה, אני התפניתי ושכרתי בית בצפת. לא ששמו יותר טוב, אבל לא הייתה לי ברירה. ואני כל בוקר בא תחת אש ומנסה להציל את, את, את המטעים ומעבד את המטעים כדי שיוכלו להישאר בחיים רק. אני לא מדבר פה על יכולת להניב סחורה או משהו, להשקות. אתה יודע מה זה העת, אתה לא משקיע אותו, תוך שבועיים שלוש הוא מת.
מה אתם אורזים עכשיו, או אמורים הייתם לארוז עכשיו, קיבי?
אנחנו אמורים לארוז קיבי, היה לנו בבית הקירור קיבי. היה לנו מיכלים של קיבי, שהיו אמורים לתת למיון ושיווק. היה לנו תפוחים שאנחנו קונים, משנותים שירות לחקלאים, שאנחנו נותנים להם שירות, ממיינים להם תפרי, עוזים להם ומשווקים להם אותו לרשתות. זה בית אריזה שהוא יחסית מעל הגודל המשפחתי, הוא משרת אותנו 4-5 משפחות, וגם את החקלאים מסביב שמצטרפים אלינו, נותנים להם את השירות, מה שנקרא, ביעילות.
ותגיד, הבוקר הזה הקיבי הרי לא יודע שבית האריזה נשרף. עכשיו זה ימים של קטיף. מה עושים עם התוצרת? לאן לוקחים אותה?
אנחנו עכשיו לא מספיק שבית אריזה קרס ונשרף. אנחנו היום נאלצים לבקש שירותים מבתי אריזות יותר רחוקים, שדורש מאיתנו שינוע, ודורש מאיתנו לשלם מחיר כפול. וזה פוגע לנו ביכולת, גם מתפרנס וגם ברווחיות שלנו, וקיבלנו סתירה מכל הכיוונים. ועזוב שאני קם בבוקר, ואני בא עם מחזיק מפתחות של 15 מפתחות, של הקירור, של מערכת ה...
שאין לך מה לפתוח.
אין לך מה לפתוח. כל הציוד של, של העובדים הזרים, התאילנדים, מזמרות, חדר מכונות, חדר מחשבים, אין לי כלום, אני מחזיק מפתחות עם 20 מפתחות, ואין לי מה לפתוח. זה רגע שאני נפלתי ובכיתי, אתה יכול לראות שם קבאי בתמונות איכשהו נשכב על הרצפה. קבאי שהוא בא מגזרה של תל אביב. אומר לי, אני לא יכול להבין את המציאות שהכל עולה בלעבוד, ואני לא יכול להציל פה כלום. אני רואה פה היסטוריה, אני רואה פה אנשים, אני רואה פה תביעות אצבע.
ומה, הייתם יחד ובכיתם ביחד?
אני והקבאי בכינו ביחד, אני...
אבל... עכשיו, מיכאל, כפר עליך, אתה חייב לתת לי משפט אופטימי לסיום. אתה יודע, האם אתה יודע שאתם משקמים את בית האריזה, את הבית שנשרף, את כל הציוד, משקמים את זה?
בוא אני אגיד לך משפט. אם תיתן לי 20 שניות, אני עליתי בסטורי שלי, כתבתי או ארצי מולדתי, בית הולדתי, וילדיי היקרים עולה בלהבות, סוף פרק עצוב בהיסטוריה שלנו ושל דור ההמשך שלנו, אין לי כוח להמשיך, כאן מסתיימת המנגינה של שומרי הגבולות. לפני שבוע נהרג חקלאי משה ויינשטיין, עומר ויינשטיין, זה ידיד שלנו טוב, וזה סיפור של כל החקלאים. אני מגיע ועובד על הגדר כדי להציל את המטעים שלי, מול כוח רדואן, בזמן מלחמה, חומק לצבא, כדי שאני אוכל לפתוח מים למטעים, כי אני יודע שהמדינה לא תוכל לפצות אותי. עד היום אני לא שמעתי מאף גוף. בואו, תנטשו את המטעים, תשמרו על החיים שלכם, ויהיה בסדר. אומרים לך...
מיכאל פרץ, אני אומר לך, המנגינה הזו תשתנה, היא תחזור לנגן, ואתה תשקם את המשק ואת בית אריזה, כי אתם לא יודעים לעשות משהו אחר, וזה בדמכם. אני משוכנע בזה. תודה לך.
אני מודה לך.
תודה על השיחה הזו.
40 שנה זה מה שאני עושה. אני לא יכול ללכת לא להייטק ולא לרפואה. זה מה שאני עושה מגיל 9.